ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אני בר נעמני כאן איתכם, והיום איתי שי בדיחי. מה קורה אח שלי?
מעניינים, כמה זמן לא התראינו.
בסדר גמור, בסדר גמור. היום יש לנו פרק נחמד, והוא יהיה יחסית יותר קצר, נראה לי לפחות, והוא יהיה די פרקטי. אנחנו הולכים לדבר על, על נושא שעולה לא מעט בקבוצה. דיברנו בפרקים קודמים על איך אפשר להשקיע בשוק ההון באופן כללי, והסברנו שיש גמל להשקעה, פוסט חיסכון, דרך כלל השתלמות והכל, גם הכספים שלנו בפנסיה מושקעים מושקעים בסופו של דבר בשוק ההון, אבל היום אנחנו רוצים לדבר על מסחר עצמאי. דיברנו על אופציה של מסחר עצמאי, שבה בעצם אנחנו בעצמנו בוחרים איזה ניירות דרך לקנות. אז בסופו של דבר, גם בתוך מסחר עצמאי יש לנו כמה אפשרויות וכמה אופציות לעשות את זה, והיום אנחנו הולכים לדבר על זה. אז יאללה שי, בוא תתחיל, תגיד לנו מה האפשרויות ובוא נתחיל לסלול לעומק.
אוקיי, אז יש כמה אפשרויות לסחור בעצמכם בשוק ההון. האופציה שהכי מקובלת, כלומר יש שם הכי הרבה אנשים שעושים את זה היום, כמה שזה נשמע מוזר, זה הבנקים. הבנקים מחזיקים כיום בהכי הרבה תיקים בשוק בישראל, כלומר הכי הרבה אנשים קונים ומוכרים ניירות ערך דרך הבנקים. זה לא בהכרח האופציה הכי טובה, אבל זו האופציה שהכי נפוצה.
זהו, אתה אומר כמה זה נשמע מוזר, זה כאילו נשמע מוזר, למה זה נשמע מוזר? כי אנחנו יודעים שהעמלות שם מאוד גבוהות. העניין של האנשים, זה הדיפולט, האנשים כבר נמצאים בבנק, אז הרבה יותר קל להם להישאר בבנק ולסחור שם את זה, זה הברירת מחדל, זה הטיית הברירת מחדל הזאת שגורמת לנו להישאר במקום הזה, אז לנו זה נראה מוזר, אבל כשאנחנו חושבים את זה לעומק זה לא באמת מוזר, זה פשוט חבל.
אגב, גם אנחנו התחלנו, גם בר וגם אני, שנינו התחלנו, אם אני זוכר נכון, גם אתה בר התחלת בבנק הפועלים.
אמת, אמת,
גם אני התחלתי בבנק הפועלים.
כי כאילו לא ידעתי אפילו שיש משהו אחר, אני מיודעות באמת, הייתי בן 17 ופשוט לא ידעתי שיש משהו אחר, לא הבנתי מה עמלות בכלל שאני משלם, כאילו לא ידעתי כלום פשוט.
אז בואו נדבר באמת על העמלות רגע. אז אם אנחנו נמצאים בבנק, אז יש קודם כל עמלה שנקראת דמי משמרת. דמי משמרת זה איזשהו מושג ארכאי כזה, איזשהו מושג מאוד מאוד ישן, שפעם ניירות ערך זה היה ניירות פיזיים, ממש ניירות כמו קלף כזה, פיזים שהיה להם ערך, כי יש להם שווי כספי, והיו מחסנים אותם בכספת, והיה מישהו ששומר על הכספת. אז באמת היה הגיוני לשלם דמי משמרת, כלומר כי מישהו היה שומר לנו ממש על הכספת, אבל היום אנחנו בעולם דיגיטלי, ואין כבר את האיש ההוא שצועק, המניה הזאת רק היום, רק היום, והוא אומר רק היום, רק היום, ונפגשים בצורה פיזית, אלא היום הכל דיגיטלי, הכל דרך המחשב, הכל דרך האינטרנט, אין שום סיבה לשלם על דמי משמרת שאין על מה לשמור. אז, אבל המושג הזה הוא מושג ישן, אבל הוא נשאר עד היום, מה זה הרבה אנשים. רוב האנשים משלמים דמי משמרת, כי רוב האנשים סוחרים דרך הבנק, ובבנק, מה זה רוב האנשים? 99.9% מהאנשים יש להם דמי משמרת, אני לא מכיר הרבה שלא משלם דמי משמרת. לפעמים עושים לנו איזושהי הנחה, או קצת מפחיתים, אבל דמי, יש דמי משמרת. עכשיו, מה חשוב להבין? שדמי המשמרת זה באחוזים. זאת אומרת שאם למשל יש לי 100,000 שקל, והבנק גובה מן איזשהו אחוז מסוים, זה יכול להיות 0.4% או 0.8% לשנה, לא חשוב כרגע כמה, יכול להיות גם פחות, אבל בסוף אנחנו משלמים איזשהו דמי משמרת באחוזים. אם יש לי 1,000,000 שקל, זה עדיין באחוזים. כלומר, ככל שאני מרוויח יותר, מי עוד מרוויח יותר?
הבנקים.
זאת אומרת, למעשה אם חושבים על זה שנייה בהיגיון, אם אנחנו סוחרים דרך הבנק ומשלמים דמי משמרת, אנחנו משלמים אשכרה סחירות לבנק, כמו סחירות של, אפילו הייתי קורא לזה כבר משכנתא, אפילו סחירות, אוקיי? זאת אומרת, ככל שאנחנו מרוויחים יותר, הבנק מרוויח יותר, וזה לא חייב להיות כך.
אני חייב לחדד את הנושא הזה, כי זה מאוד מאוד מציק וחורה לי, ובסופו של דבר חבר'ה, כשאנחנו מדברים לטווח ארוך ובסכומים גדולים, זה מאוד משמעותי. מדובר פה על אלפים ועשרות אלפי שקלים, מאות אלפים זה במקרים, אתה יודע, נגיד ל-25-30 שנה, אם משקיעים ריבית דריבית וחוסכים, ואני מקווה שתגיעו לשם, ותגיעו למיליונים, אז אתם תגיעו גם להפרשים של מאות אלפי שקלים, באמת, ברמה כזאת, וזה כל כך חבל, כי זה כסף שיכול במקום ללכת לבנק, להישאר אצלכם ולהמשיך לעבוד בריבית דריבית, ולהיות שווה כל כך הרבה כסף, ואין שום סיבה. אם אנחנו פותחים חשבון מסחר בבית השקעות, שזה האלטרנטיבה שאנחנו תכף מגיע אליה, אתם משלמים 10 שקל בחודש או 15 שקל בחודש, זה אפילו יכול להתקזז מול העמלות, עמלות מסחר, והעמלה הזאת היא, כאילו, היא כל כך נוראית שאנחנו משלמים יותר כסף, ככל שאנחנו, הכסף שלנו גדל והבנק מרוויח יותר, אני לא, פה במקרה הזה אין שום סיבה, באמת אין שום סיבה, וחבל לשלם את הדבר הזה, מדובר בהמון המון כסף לטווח ארוך, ממש המון כסף, אני מדבר על אלפים ועשרות אלפים, כמו שאמרתי, ומאות אלפים, אני מדגיש את זה שוב, כי חבל, ואני אתן כלל אצבע כללי, בסדר? לא ללכת לפיו, אני לא יודע בדיוק מה העמלות שלכם והכל, אבל בוא נגיד שעד האזור ה-20-30 אלף שקל, זה עוד סביר בבנק, מהבחינה של דמי משמרת, יש עוד עמלות שאנחנו תכף נדבר עליהן, מעבר לזה, כבר תשקלו ברצינות לעבור לאפיקים אחרים, זה גם פחות או יותר המינימום, בשביל לפתוח חשבונות מסחר במקומות אחרים, קחו את זה בחשבון חבר'ה, כי חבל, לטווח ארוך מסתבר פה המון המון כסף.
אוקיי, מולי, אז העמלה, העמלה הבאה שחשוב לדבר עליה זה עמלת קנייה ועמלת מחירה. או אפילו לפני זה, רוב האנשים לא יגיעו דווקא בהכרח לעמלת קנייה ומחירה, יש עמלה שנקראת עמלת מינימום, כלומר, לא משנה כמה יצא לי בחישוב של עמלת קנייה ומחירה, יש איזושהי עמלה מינימלית שאותה אני אשלם. העמלה הזאת היא משתנה בין ניירות ערך ישראלים לניירות ערך זרים, אז חשוב להכיר את זה. אז אני אדבר רגע לדוגמה על ניירות ערך זרים, כי רוב האנשים דווקא פחות סוחרים בבורסה בישראל, אלא יותר בניירות ערך זרים בארצות הברית למשל. אז בבנק לצורך העניין, עמלת מינימום יכולה להגיע גם ל-25 דולר לכיוון. מה זה אומר?
זה מטורף.
זה אומר שאם עכשיו קניתי את מניית מייקרוסופט, ונניח סתם אני ממציא, כמה שכל דבר שאנחנו אומרים הוא לא המלצה ולא ייעוץ, ואין לראות באמור תחליף לייעוץ או המלצה, אנחנו אומרים את זה תמיד, אבל חשוב לי להזכיר. אז קניתי את מניית מייקרוסופט, ונניח שמניית מייקרוסופט הייתה 100 דולר, נניח, זה לא האמת, אבל נניח שהיא 100 דולר, ונניח לצורך העניין שהעמלת מינימום היא 25 דולר. זאת אומרת ש... עצם שרק קניתי מניה ב-100 דולר, שילמתי, זה יותר גרוע ממס, שילמתי 25 דולר, שילמתי 25%, כלומר אני צריך להרוויח לפחות עוד 25 דולר, כדי שאני אוכל לחזור לאיפה שהתחלתי.
וזה לצד אחד.
רק לכיוון אחד, בדיוק.
וכשאתה רוצה למכור.
גם כשאני אמכור, כמה אני אשלם? עוד פעם 25 דולר. כלומר, עוד לא התחלתי, אני כבר הראתי ב-50% לאורך כל הדרך.
אז זה באמת דוגמה קיצונית, בדרך כלל אנחנו לא עושים עסקאות ב-100 דולר, יש גם מינימום, אבל עדיין, במיוחד, שוב, אם דיברנו על סכומים נמוכים, אני מסכים איתך לגמרי, אני אספר איזשהו, יודע מה, לפני שאני אספר אנקדוטה, אני רק רוצה להבהיר, כי חבר'ה לפעמים מתבלבלים, מי שקונה הרבה פעמים קרנות מסוימות ורואה מה דמי ניהול, נגיד סתם קרן מחכה של מדד כזה או אחר, לא ניכנס לא נגיד איזה שם שיווק של מדד, ורואה שדמי ניהול, לא יודע מה, של חברת בלק רוק או ונגרד, 0.05 או 0.03 או 0.2, תבחינו בין הדמי ניהול שמשלמים למסחר, לברוקר, העמלות מסחר, לבין הדמי ניהול שמשלמים, כמו שאמרתי עכשיו, לקרן עצמה, שהיא זאת שגורם, שמחכה את המדד, ואנחנו משלמים להם על זה שהם מחכים את המדד. שני דברים שונים, זה משהו שהיה חשוב לי שנייה לשים בקונטקסט, ומה ששי עכשיו דיבר, עמלות מכירה ועמלות קנייה, זה מה שאנחנו משלמים לברוקר, במקרה הזה לבנק, או לבית השקעות אחר שאנחנו עוברים דרכו. אז קחו את זה בחשבון שזה עמלות נפרדות, כי לפעמים ראיתי שיש בלבול, אז מי שלא בקיא, זה זה. עכשיו אתה מדבר על זה שיש 25 דולר עמלת מינימום, אז אני אספר סיפור קטן של זה, התחלתי לסחור בבנק הפועלים, זה היה ממש מזמן, והמניה הראשונה שקניתי, לפני זה קניתי כל מיני קרנות וזה, אבל המניה כמניה הראשונה שקניתי הייתה מלאנוקס הישראלית, כמובן שוב לא המלצה וזה, והם בכלל כבר לא נסחרים, אנווידיה קנו אותם, אבל היא הייתה נסחרת בישראל מלאנוקס, וקניתי אותה בשקלים, וכשביררתי מה העמלה, אז היה, בררתי והעמלה בשקלים, היא הייתה יותר נמוכה מדולרים, אפילו לא ידעתי מה זה מה בדולרים, ולא ידעתי שיש הבדל. ומלנוקס היה העניין שהם נמחקו למסחר בישראל, והמניות שלי עברו לדולרים, הם המשיכו להיסחר בארצות הברית, ואז המניות שלי עברו לדולרים, ואני בעל כורחי נאלצתי לשלם עמלות מטורפות. הייתי מאוד צעיר ששכרתי בהתחלה, בן 17, אולי את מלנוקס קניתי, הייתי בן 18, 19, אני לא זוכר בדיוק. בשורה התחתונה, הפוזיציה שלי, כאילו כל מה שהחזקתי היה מאוד מאוד נמוך, והעמלות האלה היו, אמנם לא ב-100 דולר, אבל העמלות האלה היו מאוד משמעותיות לי בתיק, ובכלל לא הבנתי שאני אמור לשלם את העמלות האלה, ולא הבנתי למה, וגם לא הייתה לי ברירה, כי אני קניתי בשקלים, ופתאום אמרו לי לדולרים, ואז צריך שהיה עמלת קנייה ועמלות מכירה, והיה לי בלגן שלם, ולמדתי את זה מה שנקרא על בשרי, אז תיזהרו מהדברים האלה, ובנוסף לעמלות האלה שאתם משלמים מה שנקרא על דולרים, אתם צריכים, אם אין לכם דולרים, אתם צריכים לשלם עמלת המרה בבנק על משקל לדולר. ועמלות המרה בבנק מאוד גבוהות, עמלות כפולות, לא ניכנס לזה עכשיו לעומק, אבל אם אתם ממירים כסף משקל לדולר או למטח אחר, שימו לב מה העמלות שאתם משלמים בבנק, בדרך כלל יהיו עמלות יקרות, וזה חבל. ואגב, המינימום הוא לא, כאילו, משלמים עמלה קנייה ומכירה לא רק על ניירות ערך זרים, גם בישראל, אם אתם קונים קרנות ישראליות או לא רק קרנות ישראליות, אבל ניירות ערך בישראל משלמים עמלה, פשוט פה זה בשקלים, אז זה קצת שונה. זה נגזר גם כסכום, כאחוז מהרכישה, אבל פה זה חד פעמי. בניגוד לדמי משמרת שדיברנו קודם, שדמי משמרת אנחנו דיברנו על 0.6, 0.7, 0.8 או 0.5, זה כל שנה. חשוב להסביר, בגלל זה זה מאוד מאוד חורה לנו. במקרה שאנחנו קונים, לא יודע מה, אם קונים מניה בבורסה הישראלית, אני אשלם עמלת קנייה ועמלת מכירה, זה כנראה יהיה משהו כמו 0.08, 0.09 או 0.1, משהו כזה, 0.15, אבל זה חד פעמי, בכניסה וביציאה, אז זה פחות נורא מעמלה של בני משמרת, אבל זה עדיין, זה לא נעים, וגם פה יש לנו מינימום לא קטן, שבדרך כלל בבתי ההשקעות יהיה הרבה הרבה יותר זול.
אני רוצה להוסיף, כי קודם אני אמרתי שעמלת מינימום יכולה להגיע בקנייה של ניירות ערך זרים, בבנקים 25 דולר, אבל זה לא חייב להיות ככה. כלומר, גם דרך הבנקים אפשר להפחית את זה. אני יכול להגיד שבחלק מהבנקים אני התקלתי ב-13 דולר עמלת מינימום, ואפילו 11 דולר, ונתקלתי אפילו ב-10 דולר, אפילו פעם אחת ראיתי אפילו באחד הבנקים גם 9 דולר. זה קורה בדרך כלל בתיקים יותר גדולים, כלומר יש לכם סכום יותר גדול, אז הבנק רוצה אתכם, אז כשהוא רוצה אתכם הוא יעשה מה שהוא יכול, כלומר קודם כל הוא יכול. אולי לא בכל בנק, אולי חלק זה עניין של תחרות, אבל אפשר גם בבנקים לרדת לעמלות מינימום יותר נמוכות, אבל אני יכול להגיד שבהרבה בנקים הדיפולט הוא יכול להגיע למעל 20 דולר, אפשר גם לרדת בחצי כמו שאמרנו.
אמת? סליחה, כן, תמשיך.
הדבר הנוסף שחשוב להכיר זה שמה החלופה כנגד.
אז שנייה, לפני שאתה הולך לחלופה כנגד, חשוב לי לחדד את הנקודה שאמרת קודם. חבר'ה, אתם לא שומעים אותנו בפעם הראשונה אני מניח, ואם כן אז תדעו, להתמקח על העמלות זה לא רק בבנקים, זה בכל מקום. ולא רק, ואם גם בבנק, זה לא רק במה שנקרא בעמלות המסחר. גם בעמלותו שלכם וגם בכל עמלה שלוקחים מכם, תתמקחו על העמלות שלכם, חבל לשלם יותר, וגם פה אפשר להתמקח, ואני יודע שאפשר להתמקח, אני אישית לא הצלחתי, מודל, לא הצלחתי להגיע עם הבנק שלי לרמה שהוא נותן לי דמי ניהול כמו בבית השקעות, ולכן עברתי. ואני יודע שבדרך כלל הם לא נותנים כאלה עמלות, ולכן אנחנו עכשיו מדברים על אלטרנטיבה, דיברנו הרבה על הבנקים, והצלחתם להבין מאיתנו שהבנקים זה לא אלטרנטיבה מועדפת עבורנו, בגלל שהם מאוד מאוד יקרים, ולכן אנחנו מדברים על אלטרנטיבה אחרת. אז כן, שי, קטעתי אותך, עכשיו תמשיך.
אז אלטרנטיבה למשל היא בית השקעות ישראלי. בית השקעות ישראלי, רוב בתי השקעות ישראלים, הם חברי, קודם כל חשוב להגיד, הם חברי בורסה. מה זה מה שהם חברי בורסה? אתם יכולים לרשום בגוגל, חבר בורסה ישראלי, ולראות את כל מי שהוא מורשה, שדרכו ניתן לסחור בבורסה, בבורסה בישראל, והוא מפוקח, זאת אומרת, זה גופים ש... רשות לניירות ערך מפקחת ממש על כל פעולה ופעולה, וכל שקל או אגורה או דולר, אתם יודעים שמה שרשום זה מה שיש לכם. ובעצם הכסף שאתם רוכשים איתו ניירות ערך הוא באמת על שמכם. אז אחרי שהבנו שהביטחון הוא אותו ביטחון, כלומר, אם אתם סוחרים דרך, בדוגמה, בנק הפועלים או בנק לאומי או בנק מזרחי, לא חשוב דרך מי, או דרך מיטב דש טרייד או פסגות טרייד או אקסלנס או IBI טרייד או לא משנה איזה גוף, אם חברי בורסה, ביטחון אותו ביטחון. עכשיו בוא נבין מה העלויות. אז אם אמרנו שבבנק יש עמלה שנקראת דמי משמרת, שאגב אפשר להוריד אותה לאפס, אוקיי? זה לא משהו שהוא בהכרח פשוט, אבל הוא אפשרי. נתקלתי במקרים שאנשים הצליחו, הבנקים מן הסתם פחות אוהבים את זה, אבל אנחנו בצד שלכם ולא בצד של הבנקים. אז בסופו של דבר, אם בבנק זה נקרא דמי משמרת, אז בבית השקעות זה נקרא דמי טיפול, אוקיי? זה לא דמי ניהול, הרבה אנשים קוראים לזה דמי ניהול בבתי השקעות, אבל לא, זה נקרא דמי טיפול, אז הנה אני אומר את זה החתול תמיד. ומה זה אומר דמי טיפול? זה איזשהו סכום שמשלמים כל חודש, אבל הסכום הזה הוא לא נקבע באחוזים, הוא סכום קבוע, אוקיי? זה יכול להיות בדרך כלל 20 שקלים לחודש, ועם ההטבות שאנחנו יודעים להשיג, זה יכול לצאת גם לפעמים פחות, אבל בסופו של דבר זה סכום קבוע. עכשיו אם אנחנו חושבים סכום קבוע, אנחנו יודעים כמה אנחנו משלמים בשנה, אוקיי? נניח אם זה 20 שקל, אז זה יצא 240 לשנה, אם זה יצא 10 שקלים לצורך העניין, אז יצא לנו 120 שקל לשנה. אנחנו יודעים בדיוק כמה אנחנו משלמים, כלומר אם אנחנו, יש לנו 100 אלף, וצריכנו להפוך אותם למיליון שקל, אנחנו עדיין משלמים את אותו סכום קבוע בשנה, לעומת הדמי משמרת, שאנחנו, הסכום כל הזמן הולך, כל, יש לנו, ההוצאות שלנו גדלות. זה הבדל מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד מהותי בין להשקיע דרך גוף שגובה דמי משמרת באחוזים, ואין גוף שגובה דמי טיפול במספר נומינלי קבוע וידוע, ידוע מראש. אז זה דבר אחד.
חד משמעית, אני מסכים. זה העמלה מבחינתי הכי הכי משמעותי. מי שאומר לי שהצלחתי להוריד את הבנק את דמי המשמרת לאפס, אז אפשר להתחיל לדבר. אז יכול להיות שכבר שווה לו להישאר בבנק, כי יש לו אולי מקבל עוד הטבות אחרות בבנק שלו, ויותר נוח לו, ופה ושם, אז הוא ישלם טיפה יותר במקומות אחרים. אבל דמי משמרת בעיניי זה הדבר הכי הכי משמעותי.
מעולה. הדבר השני זה, אם דיברנו קודם על עמלות של עמלת מינימום, למשל ברכישה של ניירות ערך זרים בארצות הברית, דיברנו שבהרבה בנקים יכולה לנוע מעל 20 דולר לכיוון, כלומר לקנייה או למכירה, אז בבתי השקעות זה יכול להיות אפילו שליש מזה, אוקיי? זאת אומרת, באזור ה-8 דולרים, יכול להיות גם פחות, אבל זה הסדרי גודל, תלוי בבית השקעות, תלוי אם יש לכם הטבה, למשל של שווי כסף ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל זה הסדרי גודל.
אגב, העמלה הזאת היא בדרך כלל בחול, היא נקבעת לפי סנט למניה, נניח קנינו 100 מניות, נשלם 100 סנט. העניין הוא שאנחנו לא באמת נשלם 100 סנט, כי כמו ששי אומר, יש מינימום. אז המינימום שלנו בדרך כלל בתי השקעות הוא 7-8 דולרים, פחות או יותר, יש גם קצת בפחות, אבל זה המינימום. עכשיו, אם יש מניה מאוד זולה, או שאנחנו משקיעים סכום כסף מאוד גדול, וקנינו, לא יודע מה, 1,000 מניות, אז אנחנו נשלם 1,000 סנט. 1,000 סנט זה 10 דולרים, אם אני לא טועה, אז אנחנו נשלם 10 דולר. אז בגדול אנחנו נשלם סנט למניה, או מינימום של מה שנקבע, אז שימו לב גם לזה. נקודה נוספת זה העניין המרת המתח. אמרנו בבנק, כמעט תמיד יהיה לא משתלם. שוב, מי שיש לו ומצליח לקבל הטבה, לקחת פה ושם, ויש לו קשרים, סבבה, אבל בכל מקרה תבדקו מה האלטרנטיבה. בסופו של דבר, מי שממיר כסף לדולרים, ישלם לו מעט, ובבתי השקעות לרוב, העמלה תהיה זולה יותר, קחו את זה בחשבון.
יש עוד אופציה שהיא אופציה שהיא נקרא לזה אופציות ביניים. מה הכוונה אופציות ביניים? עכשיו אנחנו לא מדברים על, עד עכשיו דיברנו דברים באופן כללי, בנק, סתם הזכרנו שמות, אין שום קשר לבנקים שהזכרנו, אבל זה יכול להיות בכל בנק, ובית השקעות גם, הזכרנו שמות, אבל זה יכול להיות בכל בית השקעות, שדרכו אפשר לעשות מסחר טרייד, אבל עכשיו אני נותן דוגמה שהיא על גוף ספציפי, כי זה משהו שהוא קצת שונה. אז כרגע אני מדבר על פפר אינבסט, אוקיי? יש אופציה שהיא אופציות ביניים, יהיה פפר אינבסט, מה מיוחד שם? בפפר אינבסט מצד אחד אין לנו עמלת קנייה ומכירה, אין את העמלת מינימום הזאת או עמלת קנייה ומכירה, אבל מה יש לנו במקום, מה החלופה? יש לנו סוג של דמי משמרת, אוקיי? אפשר לקרוא את זה איך שרוצים, או אפשר לקרוא את זה דמי משמרת, אפשר לקרוא את זה דמי ניהול, אבל שורה התחתונה משלמים 0.8% או 0 נקודה שנתי, או 0.2% רבעוני לרבעון, ולכן מי שמתחיל את תחילת דרכו, יעשה את צעדיו הראשונים, ואין לו עמלת קנייה ומכירה, בסכומים מאוד קטנים, עשרות אלפי שקלים בודדים נקרא לזה, אז יכול להיות שזה משתלם לעשות את זה דרך פרפין וסטר, ברגע שהסכומים גדלים, זה כבר נהיה פחות משתלם, כי כמו שאמרנו, זה ההורג הגדול, האחוזים האלה שנלקחים מכל הרווח שאנחנו מרוויחים, מישהו מתחלק איתנו ברווח, באחוזים, וזה קצת לא נעים.
אז לגבי פפר אינבסט, יש להם קטע מגניב, יאמר לזכותם, שאפשר לקנות שברי מניות, ואז אתה לא קונה מניה שלמה, נגיד מניית אמזון, או מניה אחרת, לא משנה, שעולה, נגיד סתם, עולה $1,000, ואתה רוצה להשקיע רק, אתה רוצה להשקיע פחות מ-$1,000, אז אתה יכול לעשות את זה דרכם, שזה מגניב. אין לי את העמלות מולי, גם עמלת המרה שלהם לדולר, אם אני לא טועה, היא גבוהה, מה שזכור לי, ובסוף שמה, אם אני זוכר נכון, אפשר לקנות בדולרים, כלומר אפשר לקנות רק כאילו ניירות ערך ב-S&P 500 או משהו כזה, וגם, כלומר, המסחר שם הוא מתבצע רק בשעה ספציפית, בתשע בערב, אם אני זוכר נכון, ואם אתה רוצה מסחר, מה שנקרא, אמיתי, אז זה כן עולה כסף, זה כן עולה עמלות. בקיצור, יכול להיות שהם ישנו את הדברים, אבל תקראו את האותיות הקטנות, אז זה יכול להיות נחמד בתור התחלה, אולי זה עדיף מבנק בתור התחלה, מבנק רגיל.
אוקיי, כל מה שדיברנו כרגע זה הכל אופציות ישראליות, ועכשיו אני רוצה לדבר על אופציה נוספת. אופציה נוספת זה ברוקר זר. ברוקר זר זה אומר שאנחנו לא נוכל לסחור בניירות ערך ישראלים, למשל לא נוכל לקנות את טבע בישראל, או לא נוכל לקנות איזושהי מניה אחרת ישראלית.
דווקא טבע נסחרת גם בחול, אז...
נכון, אמרתי טבע בישראל.
אוקיי, סבב.
זה מניה דואלית, אז אפשר לקנות את זה גם בחול וגם בישראל. אבל לצורך העניין, יש דברים שכן חשוב להכיר בעניין הזה. אז מעבר לעמלות שאולי אני אתחיל בהם, יש עניין של מיסוי שצריך טיפה רגע להתעכב עליו. אז כמובן בוא נתחיל בעמלות. אז קודם כל אפשר כל מיני ברוקרים זרים, אינטראקטיב ברוקר, טרייד סטיישן, כל מיני גופים כאלה. אז בחלק מהגופים לא משלמים בכלל לא דמי טיפול, ולא דמי ניהול ולא דמי משמרת, כלומר לא שומעים כלום. אוקיי, יש גופים שלא שומעים שום דבר, זה גם דברים שמשתנים, אני חושב שאתם שומעים את ההקלטה כרגע של הפרק, אז אתם שומעים משהו אחד ויכול להיות שמחר בוקר זה ישתנה, אבל יש גופים שלפעמים זה קורה. דבר נוסף שחשוב להכיר, שהעמלות שם לרוב יותר זולות משמעותית, אוקיי, זה יכול להגיע לדולרים בודדים, אם קודם דיברנו על סדרי גודל של $8 בבית השקעות ישראלי, שיכול להגיע גם ל$5 סדרי גודל, מתחת לזה זה כבר די קשה בבית השקעות ישראלי, אז פה יכול להגיע גם, גם, גם להרבה פחות, אז זה ברמת העמלות בהשוואה לישראלים.
זה יכול להגיע ממש ברמה של עוד פעם סנט למניה, אבל המינימום הוא דולר, שתיים, שלוש, באזורים האלה, זה באופן כללי, אז באמת זה יותר זול בקטע הזה.
אבל מה צריך לזכור? שאם אתם עובדים עם ברוקר זר, הברוקר זר לא מגיש עבורכם דוח למס הכנסה, הוא לא דואג לכם למס, מה שנקרא ניקוי מס במקור, הוא לא, ברגע שהרווחתם כסף, אתם לא מיד משלמים מס. לעומת זאת בבנק כמובן, בבית השקעות ישראלי כמובן, אתם, יש לכם ניקוי מס במקור, באותה שנה, כל הפרויקט שתעשו, אתם לא צריכים לדאוג לנושא המיסוי. ובברוקר זר אתם כן צריכים לדאוג לנושא המיסוי. עכשיו יש שתי אופציות, או שתדאגו בעצמכם לנושא המיסוי, זאת אומרת שאתם צריכים להגיש דוח בעצמכם, אתם צריכים להבין מה אתם עושים, זה דבר ראשון. או שאתם אומרים, אני פחות מבין בזה, או אני פחות מבינה בזה, ותשתמשו בשירותיהם של יועץ מס או רואה חשבון, וזה גם עולה כסף. אז אם תשקללו כמה יועץ מס או רואה חשבון עולים, אז תראו, האם זה עדיין משתלם לכם, תפרסו את זה חלקי 12 חודשים, ותראו כמה זה יוצא לכם לחודש, האם זה יוצא יותר מדמי טיפול של בית השקעות ישראלי, או פחות מדמי טיפול של בית השקעות ישראלי, אם אתם למשל רוצים להשוות לבית השקעות ישראלי. אז זה גם שצריך לזכור, כמובן שככל שיש לכם סכומים יותר גדולים, אז אולי זה בטל ב-60, אבל ככל שיש לכם סכומים יותר קטנים, אז יש משמעות גם לדבר הזה. עכשיו, אם למשל אתם עצמאים, אתם גם ככה מגישים דוח למס הכנסה, אז זה פחות קריטי, כי בכל מקרה אתם משלמים לרואה חשבון. אז על הדרך אני קורא לזה לזרוק עליו את, את העניין הזה, איזשהו תופס 867 שזה נקרא, והעורך חשבון, הוראת חשבון יגישו עבורכם. אבל אם אתם שכירים ואתם לא מגישים דוח לרואה חשבון בשוטף, אז תצטרכו לדאוג את זה בעצמכם, ויש לזה עלויות, וצריך לקחת את זה בחשבון.
אני מסכים לגמרי, ובשורה התחתונה אני חושב שכדאי שאני אנסה לעשות סוג של סיכום כזה של הפרק. דיברנו על חשבון מסחר עצמאי. למה מסחר עצמאי? דיברנו בפרקים קודמים, לא דיברנו על זה ממש לא מכאן. בגדול וגדול, עלויות אמורות להיות יותר נמוכות, אם עושים את זה נכון, ויש לנו גמישות גדולה יותר, אנחנו יכולים לבחור את תנאי הערך שאנחנו רוצים, להנפיק את התיק שאנחנו רוצים בדיוק, וכן הלאה וכן הלאה, גם מכשירי השקעה יעילים יותר וכדומה. אבל דיברנו על כמה אופציות, איך לעשות את זה בעצמנו. דבר ראשון זה הבנקים, אני אכליל באופן כללי, הם יקרים, ודיברנו על העמלות הספציפיות, אז תשימו לב, אם אתם סוחרים או שאתם חושבים לסחור דרך הבנק, שימו לב מה אתם שומעים בבנקים. האופציה, האלטרנטיבה האחרת בישראל זה בתי השקעות ישראלים, שם העמלות זולות יותר משמעותית, ובשני המקומות, ודיברנו גם על פפר אינבסט, בכל המקומות האלה דואגים לנו לניכוי מס במקור, זה משהו שחשוב להבין. לא דיברנו יותר מדי על מערכת המסחר, אני יכול להגיד שבבנקים מערכת המסחר, ממה שאני מכיר, אני לא מכיר את כולם, אבל ממה שאני מכיר באופן כללי, פחות, המערכות מסחר פחות מתקדמות, בבתי ההשקעות כמעט בכולם פחות או יותר את אותה מערכת מסחר שהיא לא מדהימה, היא די ישנה, אבל היא עושה את העבודה, ובברוקרים זרים בדרך כלל המערכת המסחר היא קצת יותר מתקדמת, מי שלא עושה דברים מתקדמים זה לא משמעותי בעיניי, אבל איזושהי אנקדוטה. אז בשורה התחתונה, בישראל אנחנו מקבלים מה שנקרא את העניין של ניכוי המס במקור, זה מוריד מאיתנו התעסקות, בעיניי זה נוח, הבנקים יותר יקר, בתי ההשקעות יותר זולים, פפר אינבסט זה מבחינתי סוג של קטגוריה נפרדת, אמרנו את מה שאנחנו חושבים, אבל בשורה התחתונה תעשו את החושבים שלכם, ויש לנו את האלטרנטיבה, מבחינתי סוג של ענף נפרד, ברוקר זר, העמלות יותר זולות, אבל מצד שני אנחנו יכולים וצריכים לעשות את ההתעסקות עם המס בעצמנו, ואי אפשר לקנות מה שנקרא נערות איך ישראלים. בנושא הזה חשוב לי לתת איזושהי נפיות הקטנה ומשהו נחמד, בגלל שבבוקר זר אנחנו עושים את המיסוי בעצמנו, בעיקרון המיסוי הוא שנתי, למרות שמה שאני הבנתי וקראתי פעם צריך לעשות את זה חצי שנתי, כל חצי שנה, אבל בפועל בפרקטיקה מגישים כל שנה, אני לא יועץ, לא יועץ מס ולא רואה חשבון, תתייעצו עם מי שצריך. בשורה התחתונה זה אומר שיש לנו סוג של דחיית מס פה עד סוף השנה, זה סוג של הטלת מס, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לדחות את המס ולתת לכסף לעמוד כמה שיותר, אז מי שעושה ככה פעולות בתוך השנה וקונה ומוכר, קונה ומוכר, הוא מתחשבן על הכסף ועל המס ומשלם אותו רק בסוף השנה הוא משלם את המס, אז איזושהי הטבה פה, הטבה נחמדה של דחיית מס עד סוף שנה, שתלוי בכם, יכולה להיות משמעותית, תגידו לי שזה לא משמעותי כל אחד מהזה שלו, אני חושב שברוקר זר בעיקר מתאים לחבר'ה שסוחרים, שרוצים לעשות הרבה פעולות במהלך השנה, בין אם אתם סוחרים יומיים או סוחרי סווינג, אז זה כנראה יתאים לכם, כי אם לא, העמלות, כי בבתי השקעות ישראלים, העמלות ישחטו אתכם בעמלות, אם לא, ואתם אומרים לי, תשמע, אני משקיע פסיבי, טווח ארוך, אני אפילו קונה ניירות ערך ישראלי ולא קונה בדולרים, אני חושב שבסך הכל, כן, אני נותן פה כללי אצבע בראייה שלי, בסך הכל בתי השקעות בישראל יעשו עבודה מספיק טובה בנושא הזה, ואם אתם עדיין דרך הבנק איכשהו, לא יודע למה, תשימו לב טוב טוב מה אתם משלמים, ושי, דיברת קודם כל קודם על הטבות, אז כמו שאתם יודעים ומכירים, יש לנו הטבות בעת השווה כסף, הטבות בכל מיני סוגים, בכל מיני דברים, יש לנו גם הטבות במסחר עצמאי, ההטבות משתנות, אז אנחנו פשוט שמים את הלינק למטה חברים, מתי שתשמעו את זה תיכנסו ללינק למטה, אנחנו מעדכנים שם את הכל, תלכו, תראו מה אנחנו הצלחנו להשיג, תשבו, תנסו להתמקח, מה שאתם לא רוצים, כשאתם מגיעים דרך עד השווה כסף, אלה התנאים שתקבלו, ואם יש לכם איזושהי בעיה, משהו כזה, אנחנו בדרך כלל גם מצליחים לעזור, בדרך כלל כל מיני בעיות של שירות וטיפול ודברים כאלה, אז אנחנו משתדלים גם לעזור, יש לנו קשרים במקומות האלה. משהו ששכחתי, שי?
כן, אנחנו נגיד לכם תודה רבה, ואם אתם עדיין לא עוקבים אחרינו בעמוד הרשמי ידע שווה כסף, רווח מקף רווח הדף הרשמי, אז תעשו לנו לייק, זה מחמם לנו את הלב. וכמובן יש לנו את האתר שלנו ידע מקף כסף co.il, והאפליקציה שלנו לאנדרואיד, אם אתם לא עדיין יש לכם אנדרואיד ואין לכם את האפליקציה שלנו, אז תתביישו לכם, רוצו להוריד את האפליקציה, תקבלו פושים על כל הדברים הכי שווים שידע שווה כסף.
ותדאגו את הפודקאסט הזה, חבר'ה, תפיצו את הפודקאסט לחברים, ומי שמאזין באפל פודקאסט, תנו לנו 5 כוכבים, תנו לנו איזה פידבק קטן, ואם יש לנו מה לשפר, אז גם תגידו לנו. אנחנו ממש נשמח לשמוע מה לשפר, יכולים לפנות אלינו בדף הרשמי לשיפורים ודברים כאלה, ובכל אופן, אם אתם אוהבים, תנו לנו פידבק, תפיצו את הפודקאסט הזה, כדי שעוד אנשים יסכימו ויקבלו איזה שווה כסף. וזהו, נתראה לפרקים הבאים, נכון?
יאללה חברים, ביי.